כדי להבין את רובלוקס צריך לחזור אחורה לסוף שנות ה-80. שם, הרבה לפני שיצרו אימפריה, המייסדים דוד פוזוקי וארי קאסל המנוח יצרו תוכנות חינוכיות וסימולטורים פיזיקליים. הימים ימי סטריט פייטר ומשחקי קווסטים, אבל דיוויד ואריק לא יצרו משחק, הם יצרו ארגז חול, תוכנה שנתנה לסטודנטים כלים לבנות ניסויים פיזיקליים. הרעיון הזה לתת למשתמשים ליצור עולם בעצמם הוא המפתח להכל. רובלוקס היום היא מנוע כלכלי אדיר, ולמרות שהעולם שלה נראה כמו סט לגו של מנוזל בל 8, חצי מהילדים מאמריקה משחקים בו מדי יום. וזה לא סתם משחק, זו מדינת לאום דיגיטלית, עם מטבע משלה, כלכלה משלה, ובעיית עקיפת חוק מאוד רצינית. כדי להבין את רובלוקס, כדאי גם להכיר את המתחרה הגדולה ביותר, מיינקראפט, גם אי ארגז חול מדהים עם אינסוף אפשרויות, אבל כאלו שקורות בתוך העולם שלה. מיינקראפט היא מוצר מדף היום של מייקרוסופט, שמשלמים עליו $30 בערך, עד פעם. רובלוקס היא יותר פלטפורמה, היא מנוע פיזיקלי ואורך גרפי, הרובלוקס סטודיו, היא שוק, מרקט פלייס, מטבע וירטואלי בשם רובלוקס, וכמובן רשת חברתית. לרובלוקס שניתנת חינם יש גם שפת תכנות, לואו, שהיא הרחבה של לואו, שפת סקריפט ברזילאית מ-93, פופולרית מאוד במשחקים כמו World of Warcraft ו-Angry Birds. רובלוקס שיפרה את לואו מבחינת זיכרון, ביצועים, הוסיפה טייפים והתאימה אותה לבניית מודים ושיפורים מודרני. פזוקי וקאסל לא בנו משחק, הם בנו מפעל שבו מיליוני אנשים בונים עשרות מיליוני משחקים שונים. ההחלטה הזו להישען כמעט לחלוטין על תוכן User Generated Content, כזה שנוצר על ידי משתמשים, היא בעצם מיקור חוץ מושלם. רובלוקס כמו לגו מספקת את הקוביות, והילדים בונים לא רק את הדגמים אלא גם את האריזות והתוספות. הם תולים שלטים לחנויות ופארקי שעשועים שהקימו וגובים כסף מילדים אחרים. נו, מעולה, אבא יכול לקפוץ לסידורים, אמא יכולה לקחת זום בלי הפרעה, אבל רגע, מפעל הנקניקיות הזה הוא גם שורש החולשה הכי גדול של רובלוקס. המייסדים כיוונו למקסימום פתיחות ונגישות ללא פיקוח או שליטה, אבל זה מה שהפך את רובלוקס לפגיעה. כדי להבין בדיוק למה צריך לשאול קודם איך המפעל הזה עושה כסף. פה נכנסת לתמונה גאונות נוספת, רובלוקס פועלת במודל פרימיום, לשחק זה בחינם, אבל אם אתה רוצה שהאבטר שלך לא ייראה כמו בובת סמרטוטים, או אם אתה רוצה יכולות מיוחדות במשחקים, אתה צריך לשלם. והתשלום הוא לא בדולרים, הוא ברובלוקס, מטבע וירטואלי שקונים בכסף אמיתי. מחירות הרובלוקס הן מקור הכנסה עיקרי, בערך 4 מיליארד דולר ב-24, אבל רובלוקס הוא לא סתם מטבע, הוא שכבת הפשטה פסיכולוגית שמנתקת את פעולת הקנייה מהתחושה של הוצאת כסף אמיתי. ילד לא רואה תג מחיר של $10, הוא רואה 800 רובלוקס שאותם ההורים טוענים לו, והוא משתמש בהם לאורך שעות או ימים. זה לא חדש, גם אותי ציידו ההורים בשטר שהפך לסימוני משחק בפליי 65 האגדית באבן גבירול, אבל רובלוקס מפעילה פרקטיקות בעייתיות כדי לשתות לך את הסימונים האלה. יש המון FOMO, Fear of Missing Out, שמופעל על ידי אירועים ופריטים לזמן מוגבל, יש המון התראות על כל אחד מהחברים שלך שקנה איזו מגבעת או חולצת פסים, יש לחץ כבד לשחק במשחק שעות, גם כדי לשמר סטרייקים ולא לפגוע בקבוצה שלך, אבל גם כדי לחכות לתגמול משתנה לאיזה דרופ של מטבעות. פסיכולוגיה שנמצאה ממכרת במיוחד, כי היא מחכה את חוסר הוודאות של הימורים, כזאת ששומרת מאמרים מחורים לזמן ארוך. ב-2023 הפיצ'ר הזה ממש התגבש לתביעה ייצוגית בקליפורניה. הפרקטיקות האלה יוצרות לחץ אישי, מצפים ממכם להופיע למשחק מדי יום, לחץ משפחתי, נו אבא זה רק $10, ובעיקר לחץ חברתי. רובלוקס מהנדסת את הכלכלה שלה כדי לנצל את החרדה הזו עד תור. ואז הגיעה הקורונה, מגפה שהאיצה את רובלוקס לחלל, שהפכה אותה למובילת המטאברס, עוד לפני שצוקרברג ידע איך להיית את זה, מ-4 ל-8 מיליארד ב-2020 עד להנפקה ב-42 מיליארד במרץ 21. הקורונה קלעה ילדים בבתים, הרחק מאינטראקציה חברתית בעולם האמיתי. רובלוקס הפכה להיות מגרש המשחקים שלהם, המקדונלדס שלהם, הצהרון שלהם. זה ניפח את מספרי המשתמשים ושעות המשחק לרמות הזויות. וול סטריט, שהייתה נואשת לדבר הגדול הבא ושמע גם היא מטאברס בפעם הראשונה, פשוט זרקה על החברה כסף. הסיפור על עתיד של אינטראקציה חברתית הוא היום סימול RBLX בשווי של 76 מיליארד דולר. ועם יותר משתמשים ויותר מעורבות, הפיט של רובלוקס הפך להיות, אל תהיה סתם שחקה, תהיה יזם, תבנה את המשחק הבא, תהפוך למיליונר. הם התחילו לפמפם ברשת סיפורי הצלחה כמו זה של זיין טמבה, מעצב בגדים מייחוד האמירויות, שמחר 30 מיליון חתכה של פריטי טקסטיל. רובלוקס מוכר את חלום, והרבה ילדים מוכשרים קונים אותו, אבל כשהם מסתכלים מקרוב, רואים ניצול. רק רבע מכל דולר או 25% יגיע ליוצר. לשם השוואה, פתחי משחקים בסטים, אפל או גוגל יקבלו 70%. יוטיוב תשלם 55%, טוויץ' 50% ופורטנייט קריאטור 40%. אז כן, רובלוקס שילמה השנה מיליארד דולר ליוצרים, אבל כשמחלקים ב-15 מיליון, זה יוצא פורטות. זה ילד שלא משחק יותר, אלא עובד 60 שעות בשבוע, כולל תמיכה בשביל 66 דולר לשנה. עצוב, רק 0.5% מהיוצרים מרוויחים $1,000 או יותר, 1% מהיוצרים אחראי ל-95% מההכנסות, וחלקם בכלל חברות מגובות און סיכון. רובלוקס היא גם הבנק וקובעת את שער החליפין בעצמה, במשך שנים שילמה למפתחים דולר על כל 286 רובקס, היום דולר על כל 263 רובקס, ואת הרובקס היא מוכרת לשחקנים ב-80 עד 100 רובקס לדולר, פי 3.5 ממה שמפתחים מקבלים. ולמרות 70% רווח גולמי, רובלוקס לא רווחית, לא הייתה אף פעם ומתקשה להיות. ההכנסות מממנות תשתית עצומה שנדרשת לתמוך בסדר גודל שלה. מספרים מדברים על 150 אלף שרתים בדאטה סנטרים שמנוהלים עצמאית, 250 מיליון קונקשנים פתוחים, טראבייטים של תעבורה לשנייה. ההכנסות גם משלמות על פיקוח וסינון תוכן שנדרש כדי לנהל את העולם החופשי שלה. נראה שהתשלום הנמוך ליוצרים מסבסד באופן ישיר את פגמי העיצוב המובנים של הפלטפורמה. מודל החינם דורש השקעה אדירה בענן ומהנדסים, מודל ה-UGC יוצר בעיית אכיפה. החברה מעסיקה אלפי מפקחים אנושיים ומערכות אוטומטיות כדי לסרוק מיליארדי הודעות צ'אט ומיליוני חפצים שעולים לפלטפורמה מדי יום. אז זה לא עמלה של 70%, זה בעצם מס תשתיות ובטיחות. רובלוקס היא כאוטית, וכמו בישראל, חיים במקום משוגע עולים הרבה כסף. כדי לפתור את בעיית הרווחיות ולפנות לקהל מבוגר יותר, רובלוקס החלה להפוך את עצמה ממגרש משחקים לקניון וירטואלי, מותגי ענק כמו גוצ'י, נייקי ווולמרט נכנסו לפלטפורמה, לא רק עם פרסומות, אלא עם חוויות שלמות. וולמרט תאפשר לשחק בעולמות שהיא יצרה, לאסוף פריטי UGC, אבל גם לשלם על מוצרים פיזיים בעולם האמיתי. רובלוקס השיקה השנה גם מערכת פרסום שתאפשר לחברות לטרגט קהלים בצורה מדויקת יותר. גם יוצרים צפויים לפשפש שם דולרים, כי נעשה כמעט בלתי אפשרי למשוך שחקנים לעולם שלך. וכמובן המפתחים יצטרכו לבחור אם ואיך לשבץ שלטי פרסום בעולמות שלהם. מערכת הפרסום מאפשרת יעד אופטימיזציה חדה שנקרא Maximize Spend, אלגוריתם שיחפש באופן אקטיבי את המשתמשים שהכי סביר שיוציאו כסף אמיתי. במילים אחרות הוא יאתר את הלוויתנים, הילדים שהכי פגיעים להוצאות או ההורים שלהם. רובלוקס מוכרת עכשיו את קהל המשתמשים השבוי שלה למרבה במחיר. הפוקוס של הפלטפורמה עובר אט-אט מהעצמת יוצרים קטנים לשירות לקוחות תאגידיים גדולים. אבל שיתופי הפעולה האלה הם לא רק מקור הכנסה, הם חלק מאסטרטגיית האמון והבטיחות של רובלוקס. על ידי הכנסת מותגים מוכרים וידידותיים למשפחות, רובלוקס מנסה לתעתה סדר בנוף המבולגן שלה. אם היא תיצור שכונות בטוחות, מאורגנות ומפוקחות, היא מקווה למשוך פנימה משתמשים מבוגרים ולדחוף החוצה הורים מודאגים, וגם לדלל השפעה של פינות אפלות בפלטפורמה. וכן, יש ברובלוקס צד אפל ועמוק. באוקטובר 24 חברת המחקר הינדנברג כינתה את רובלוקס גיהנום פדופילי בדירוג גבוה, שבו טורפים יוצרים קשר עם קורבנות תוך התחזות לבני גילם, מייצרים אמון, ואז משכנעים את הילד לעבור לשיחה באפליקציה חיצונית, לא מפוקחת, כמו דיסקורד או סנאפצ'אט. שם, מחוץ לעיניים של רובלוקס, מתרחשת הפגיעה, הסחיטה והפצה של תכנים מיניים. משתמשים מתוחכמים, מרימים גם שרתי רובלוקס פרטיים משלהם, מקדמים אותם בערוצים שונים ומפיצים דרכם תכנים פורנוגרפיים, תוך עקיפת מנגנוני הפיקוח של הפלטפורמה. אבל גם השרתים של רובלוקס לא ממש מוגנים, כל ילד יכול לשקר לגבי גילו ולהיכנס לעולמות של מבוגרים. רובלוקס לא דורשת אימות גיל, ומסיבה נכונה, זה הורג את הקונברז'ן. וכמובן, איפה שיש כסף, יש נוכלות, משתמשים בגילאים שונים אוהבים להבטיח תשואה גבוהה על רובקס, משכנעים קורבנות להעביר להם 1,000 שיהפכו ל-2,000 ונעלמים עם הכסף למצולות. נזכיר שלהינדנברג יש אינטרס, היא שורטיסטית מוכרת, הדוח שלה קיבל התייחסות מלאה מרובלוקס שהיא קרה. זה לא בעיה שלנו או בעיה רק שלנו, פתחנו 13,000 פניות ל-NCMEC, המרכז הארצי לילדים נהדרים ומנוצלים, יצרנו חוויות שונות לגמרי מותאמות גיל, אפשרנו להורים לחסום שיחות ועולמות, והתמנו אימות דו-שלבי. אבל גם אחרים טובים, ה-SEC ביקש מרובלוקס לשנות את עיתוי ההכרה בהכנסות מרובקס, מוזיקאים ויוצרים שחטו את רובלוקס משפטית על זכויות והעתקה של משחקים. נשאלת השאלה, האם בינה מלאכותית יכולה להציל את רובלוקס מעצמה? בכנס המפתחים, RDC 2025, רובלוקס אמרה על בינה מלאכותית יוצרת, אפשרות ליצור נכסים בהקשת פרומפט, אבל גם על בינה מלאכותית מפקחת, זיהוי דפוסי התנהגות של טורפים בצורה יעילה בהרבה מסדרנים אנושיים. ההשקעה המסיבית ב-AI תפתור אולי, שני האתגרים הקיומיים הגדולים ביותר של רובלוקס, הצורך בתוכן אינסופי כדי להמשיך להניע את גלגל התנופה, והצורך בפיקוח היפרסקיילבילי כדי לפתור את משבר הבטיחות. מערכת הפיקוח הנוכחית לא רק נכשלה, היא פשוט יקרה להחריד. השאלה היא לא אם ברובלוקס יש טורפים, בכל פלטפורמה יש טורפים, כיוון שלרובלוקס יש את האוכלוסייה הצעירה ביותר, שאלה צריכה להיות אם לאפשר בה את אותה רמת תקשורת כמו רשתות חברתיות למבוגרים. אז מה היא רובלוקס בסופו של דבר? האם היא העתיד של כלכלת היוצרים, של אינטראקציה חברתית, או אישי סיפור עזרה על צמיחה חסרת מעצורים שבה על חשבון המשתמשים הפגיעים ביותר שלה? התשובה היא גם וגם. רובלוקס היא מנוע אדיר ששילם ליוצרים צעירים כמעט מיליארד דולר בשנה, וגם פלטפורמה שבה אותם יוצרים מרגישים מנוצלים, עם מרחב שבו מותגי ענק בונים את עתיד הקמעונאות, וגם מקום שבו טורפים בונים מלכודות, אי מגרש משחקים ואי שדה מוקשים. היא חברה ענקית, ציבורית, צומחת. השאלה מי משלם את המחיר כשהצמיחה באה מכל מחיר. עד הפעם הבאה, תהיו טובים ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.